שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן, חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום יעל אשד הראל.
שלום.
היום אנחנו נרצה לשוחח עם הרב לייטמן על הספר הכי מסתורי ביהדות, ספר הזוהר, תהיו איתנו יעל, בואי תפתחי בבקשה.
אני אתחיל בסיפור אישי. לפני יותר מ-15 שנה, מתקשר הטלפון, ומישהו מדבר בצד השני, ומציע לי להביא לי את ספר הזוהר. טוב, נשמע לי ספר קדוש, נשמע לי משהו טוב שיהיה בבית. אמרתי, כן, למה לא? מתקשרים לתאם, מגיעים, דופקים בדלת. אני מצפה לספר אחד, מגיעים שני ארגזים, 20 כרכים פחות או יותר, של מה שנקרא ספר הזוהר. הופתעתי מאוד, לקחתי את הספר.
חינם?
מה? חינם. לקחתי את הספר, פתחתי אותו, ואני יודעת שזה ספר ש... אתה יודע, אנרגיה טובה, כדאי שיהיה בבית... פותחת הספר, הופתעתי מאוד. לא ראיתי אף פעם ספר דומה לזה. החלק הראשון לגמרי לא ברור, למטה היה איזשהו פירוש שהיה לי קצת יותר ברור. עד היום אני לא מבינה את הספר הזה, אבל הוא כן נותן לי איזושהי הרגשה מאוד מאוד טובה בבית שלי. ואני רציתי לפתוח בשאלה, האם באמת הספר הזה כל כך קדוש, ומה כל כך מיוחד בו?
שאנחנו ממליצים אותה לכל עקרת הבית, לכל אימא שיהיה בבית. הספר הזה זה ספר מאוד מיוחד. האמת, יכול להיות שזה טוב שהוא יהיה בכל בית, כי אולי על ידי זה אנשים איכשהו יתקרבו לפחות בצורה חיצונית, אליו בצורה חיצונה. ואחר כך אולי יוכלו לשמוע, כי לזרוק ספר הם לא יזרקו, זה ספר מיוחד, קדוש, הם מפחדים, כן? ואז אולי הם ישמעו פה ושם איך, איך, איך לפתוח, איך להשתמש בספר הזוהר. קודם כל, אני רוצה להגיד כך, שכדי להביא את עקרת הבית כמוך, לקשר לספר הזוהר, אנחנו שכתבנו את הספר הזוהר ונקרא זוהר לעם. ששם אנחנו פשוט לקחנו כל הספר, כל הכרכים האלה, מה שיש לך שם. יצא לנו בכל זאת 12 כרכים, אבל כתוב בצורה ובשפה שכל אחד יכול לקרוא. ללא שום תוספות כאלה שהאדם מהרחוב לא מבין בהם כלום מה זה. וספר הזה הוא גם כן יש לנו באינטרנט, שאפשר לדפדף אותו בצורה אלקטרונית, אפשר גם לקנות אותו. זה הספר הזוהר שמיועד לעם. מה זה ספר הזוהר? רבי שמעון, אחרי חורבן הבית, שהוא היה חכם גדול, תנא, והיה כבר נמצא בגובה של הכרת המערכת הפנימית, כוח עליון, החיובי, שמיועד לאזן את הכוח השלילי, הוא היה יודע ומכיר, כן? הוא... נכנס בין 5 תלמידים שאסף אותם רבי עקיבא, כדי ללמד אותם, למסור להם את התורה. כי רבי עקיבא הוא לימד 24,000 תלמידים, אבל הם כולם מתו במגפה, מפני שהם נפלו מהרצון הטוב, המאוזן, בין כוח הטוב וכוח הרע, לכוח הרע, לכוח האגואיסטי, כמו כל האנשים שבעולם שלנו, ועוד יותר למטה מזה, כי אדם גבוה כשנופל, הוא נופל הרבה יותר נמוך. ולא נשארו לו תלמידים, והוא בכל זאת היה מבין שהוא חייב למסור את התורה שלו לדור הבא, ואז הוא מצא 5 תלמידים מיוחדים, חכמים, כבר, חיבר ביניהם ולימד אותם את כל מה שהיה מבין, יודע ויכול למסור. ורבי שמעון היה אחד מ5 תלמידים האלו, והוא, לפי השורש נשמה שלו, הבין את הרבי עקיבא בצורת הנסתר. כן? זאת אומרת, בכל מה ששייך לעמקי הטבע, שלא נראים לעין. כן? גם כן האחרים כך, אבל כל אחד בהיבט שונה. כמו שבני אדם שבעולם שלנו, ככה זה. כן? לא שהיה ביניהם איזושהי מחלוקת בין כל החמישה תלמידים של רבי עקיבא, אלא כל אחד היה יכול לפרש מה ששמע מרבי עקיבא בסגנון שונה, בשפה שונה. ולכן אחד עשה את זה בשפת המדרש, אחד בשפת הקבלה, אחד בשפת התנך וכן הלאה. ולכן רבי שמעון, אחרי שנפטר רבי עקיבא, והיו ממש מצבים מאוד לא טובים בארץ, עם הרומאים, עם כולם, ועם ישראל כבר היה לא עם והרוס, ונמצא כבר בגלות, וכאן נשארו איזה ממש שרידים. הוא אסף את התלמידים שנשארו, והם יהיו 10 אנשים, והוא הסתתר אתם יחד במערה מיוחדת, ליד המירון. זה היה מקום אחר, גם פקין, גם פעם זה היה ליד הכנרת, גם כנרת, אבל איך שככה הם למדו. ורבי שמעון לימד את התלמידים האלה, והם ישבו יחד כולם ודיברו, זאת אומרת, הם מימשו מה שהוא היה מדבר. כן? זאת אומרת, הוא היה ראש העשירייה, והוא דיבר אליהם, והם ביחס ביניהם הציעו את הכוח הטוב מעמקי הטבע שלהם, שהוא נסתר בכל אחד, אבל נסתר שם. כן? אנחנו קוראים לכוח הזה נקודה שבלב, שממש נקודה, וכל הלב הוא לב שחור, לב האגואיסטי. אז אנחנו יכולים לגלות את הנקודה הזאת הטובה, ולהדליק אותה, ולהבליט אותה, ולהרחיב אותה כך שהיא תהיה כמו הלב עצמו. כן? ואז אנחנו יכולים להגיע לקשר בינינו שנקרא אהבה. כן? זאת אומרת, ואהבת בשני לבביך, בלב טוב ובלב רע. לב רע יש לך מהילדות, מהלידה, ולב הטוב אתה יכול להשיג. ואז בשתי לבביך, אתה יכול להגיע לאהבה. כי אהבה היא משהו שנבנה על הרע, טוב שמכסה את הרע. כן? כמו שכתוב על כל פשעים, תכסה אהבה.
ואיך כל זה קשור לספר הזוהר?
ספר הזוהר מדבר איך להשיג את הדברים האלה. אם אנחנו יושבים בעשירייה, ואנחנו לומדים ספר הזוהר, ויודעים איך להשתמש בה כדי להתקשר בינינו יותר ויותר, יש חוקי העשירייה הזאת, זה מניין מה שנקרא, אז אנחנו מגיעים לקשר, ומקשר אנחנו מגיעים לבקשה, לחיסרון, זאת אומרת, זה לא בקשה שאנחנו מבקשים משהו, לחיסרון לאותו כוח הפנימי החיובי שנמצא בתוך הטבע שלנו, שאנחנו רוצים אותו. אנחנו רוצים על ידו לאזן את הכוח הרע, אז יוצא שזה נקרא תפילה. זאת התפילה האמיתית, אז אנחנו מוצאים את הכוח הטוב הזה, כנגד הכוח הרע, אז יש לנו כבר שני לבבות, כן? בכל לבבך, כן? בשני לבבות, כן? ביצר טוב וביצר רע, ככה זה מפרשים, ואז ספר הזוהר מלמד אותנו כל הדברים האלה. זהו, בלבד. והיא לומדת, מלמדת איך אנחנו יכולים לעשות את זה בעשירייה. והעשירייה היא מספרת שזה בעצם כל העולם, כל האנושות. זה בעצם גם כן עשירייה אחת, אומנם שזה מיליארדי אנשים. אבל סך הכל כשמתחברים, מתחברים, מתחברים, מגיעים למערכת שזאת עשירייה, זאת האחת, שנקראת מניין.
אז אם ככה, מה הנושא המרכזי, אם היית יכול ככה...
הנושא המרכזי של הספר הזוהר וחוכמת הקבלה, זה איך למשוך מעמקי הטבע שלנו כוח הטוב, לאזן את הכוח הרע שיש לנו מלכתחילה, מהלידה. וכל החוכמת הקבלה היא באה כשיטת, שזה נקרא ג' קווים, שאנחנו... כנגד כוח הרע שנקרא קו שמאל, מביאים כוח הטוב שנקרא קו ימין, ומאזנים ביניהם בשביל הזהב בקו האמצעי, וכך מתקדמים. שמאל, ימין, אמצע, שמאל, ימין, אמצע.
ואיך זה קשור אלינו היום? זה, אתה יודע, היה פעם כל הדברים האלה.
היו, נכון, אבל היום דווקא זה הזמן שאנחנו צריכים לממש את הספר הזוהר. שכל החיים האלו, כל התקופה הזאת של 2000 שנה, ספר הזוהר הוא לא היה בכלל בשימוש. השתמשו בו רק מקובלים בודדים, מ-11 שהוא נגלה בספרד, על ידי אלמנתו של רבי משה דליון, המקובל הגדול באותם הזמנים, שהיא גילתה, היא לא ידעה שזה ספר שאסור לגלות, שהיא גילתה את זה, ומאז ספר הזוהר נגלה, והרבה אנשים נעשו למקובלים על ידו, והגדול מהם זה האריה הקדוש, ואחריו כבר בעל שם טוב, והרבה מקובלים שיצאו מבעל שם טוב, כתלמידים שלו, ובמיוחד זה ה... ספר הזוהר קיבל חידוש מזמני רבי שמעון רק במאה ה-20, לפני 100 שנה, על ידי רב יהודה אשלג, שנקרא בעל הסולם, מפני שהוא חיבר פירוש לספר הזוהר שנקרא לו סולם, שעל ידי הסולם אנחנו יכולים לעלות בסולם הרוחני, מפני שנדע איך להשתמש נכון בספר הזוהר.
מה יש בסוף הסולם?
הסולם זה פירוש, זה תוספת לספר הזוהר, איך שהוא מסביר לנו מה כתוב בספר הזוהר, כי ספר הזוהר עצמו אנחנו אי אפשר להבין, הוא כתוב גם כן בשפת המדרש, ובעל הסולם משכתף את הדברים האלה ומוסיף בצורה כזאת שכל אחד יכול איכשהו להבין, ואנחנו על פני ספר הזוהר ובעל הסולם, עשו עוד שכתוב, בוא נגיד, כן, שדרוג, אם אפשר כך להגיד, שזה נקרא זוהר לעם, שזה יהיה באמת מתאים לאדם המודרני, שהוא ידע לקרוא וליהנות מספר עצמו, ועל ידי זה, אם הוא נמצא בעשירייה, כמו רבי שמעון, אז הוא ברצון שלו, ברגש ובשכל שלו, יוכל להמשיך המאור שגנוז בספר הזוהר, ולאזן את על ידי המאור הזה, זה נקרא אור התורה, כן? כוח הטוב, שעל ידי זה לאזן את היצר הרע שנמצא בנו.
אמרת שיש בעצם, שזה סולם, כי עולים באיזשהם מדרגות רוחניים.
כן.
שאלתי מה יש בסוף הסולם, לאן צריך להגיע בעצם?
בסוף הסולם זה מצב שכל כוח הרע שגדל וגודל, הוא גודל עד הסוף, זה נקרא ממתת שערי תומה, אנחנו מאזנים אותו על ידי ממתת שערי קדושה, זאת אומרת שכוח הרע, כולו שגודל, אנחנו מוצאים מהטבע כל מה שיש בו גם כן כוח הטוב, כי זה לעומת זה ברא אלוקים, כן? ואנחנו מאזנים את השני כוחות האלה, ואנחנו נמצאים מעליהם, כי אנחנו מאזנים אותם, כן? ואז אנחנו באמת נעשים שערי, בעלים של השני כוחות האלה, בעלי הסולם.
מדברים על תיקון, זאת אומרת שמדברים על ספר הזוהר, אומרים שהספר הזוהר עושה איזשהו תיקון בנשמה של הבן
תיקון
אדם.
תיקון ליצר הרע, כן.
שמה זה אומר תיקון ליצר הרע?
שאנחנו מאזנים אותו עם כוח הטוב, עם יצר הטוב, ועל ידי זה מגיעים לזה לאהבה בשני יצריך, לבך.
אני אחזור עכשיו קצת להתחלת התוכנית שלנו. אם ככה, מה כל כך מיוחד ומה כל כך קדוש בספר הזה?
הספר הזה קדוש בזה שיש בו כוח מיוחד, שאם אני רוצה על ידי ספר הזה להוציא מעמקי הטבע כוח הטוב, הספר הזה הוא מאוד מתאים לזה.
מה זאת אומרת?
זה מין, לכן זה נקרא סגולה. זה לא סגולה שאת קנית ספר הזוהר ושמת אותה שם על מדף.
אלא?
הסגולה זה נקרא שעשרה אנשים שיכולים לקרוא בתוך הספר הזה, במצב שהם רוצים להתחבר ולתקן את הרע שבהם, הספר הזוהר זה מקור הכי הכי מתאים להשתמש במקור הזה כדי לשאוף משם כוח הטוב שיחבר ביניהם, ואז אותם אנשים שקוראים ספר הזוהר, זה נקרא קריאה, אבל זה לא קריאה רגילה כמו שרומן איזה קוראים. אז אם אנחנו מגיעים למימוש כזה שאנחנו מתחברים בינינו ומתגלה בינינו את הכוח הטוב שמאזן את הכוח הרע על ידי שני כוחות האלו, אנחנו מגיעים לגילוי המערכת הכללית שמנהלת אותנו, במידה שיש איזון בין כוח הרע וכוח הטוב. המערכת הטבע היא מתחילה להתגלות. אנחנו מתחילים להרגיש ולראות בעמקי הטבע איך שאנחנו מנועלים. ואז על ידי זה אנחנו, כשמגלים מערכת הטבע, הטבע נקרא אלוקים. אנחנו מגלים את הכוח הזה שפועל עלינו, שמנהל אותנו, שולט עלינו. זה נקרא לגלות את האלוקות.
ומה יוצא לנו מזה?
יוצא לנו מזה כשבמידה שאני בעצמי נכלל מכוח הרע ומכוח הטוב, אני רוכש קשר שלי עם אותה המערכת. והקשר הזה הוא נעשה מאוד מיוחד. כאן זה יש דבר שאדם לא מבין, זה צריך להרגיש את זה, כי אדם מגיע לזה אז הוא מרגיש. כשאני מתחיל להתקשר לאותה המערכת, אני נכנס לתוך המערכת הזאת עם הרגש והשכל שלי, ואני נשאר שם, והגוף שלי נשאר כאן בעולם הזה, כמו כי הוא שייך לדרגת החי. ורק רגש ושכל שלי, שעכשיו הם כלולים שני כוחות האלה, גם שלילי וגם חיובי, נכנס למערכת הפנימית הזאת שבטבע, שנקרא אלוקים, ואז אני נעשה מחולק לשני חלקים. חלק הגשמי שלי, הבהמי, ששייך לחי, הגוף הזה, נמצא בעולם הזה, וחלק הפנימי נכנס למה שנקרא עולם הבא, לאלוקות. וכך אני חי. וזה נקרא חיים של מקובלים. ואחרי זמן מה, הגוף שלנו הוא בסופו של דבר מת, ואני לא מרגיש את האובדן הזה, אלא אני בעיקר ממשיך ובעיקר מרגיש את החיים שלי הרוחניים האלו, באיזון בין שני כוחות האלה שאני נשאר כבר. לכן כתוב עולמך תראה בחייך, שאנחנו צריכים עוד בחיים האלו להיכנס גם כן פנימה לתוך הטבע, ושם להתחבר למערכת הפנימית ולחיות שם, ולא להרגיש אפילו מוות גופנית. וכך ממשיכים אנחנו למה שנקרא עולם הבא.
ומה היתרון של לחיות את החיים הפנימיים האלה? בעצם עשית איזושהי הפרדה, השארת את הגוף בעולם הרגיל.
הגוף הזה אנחנו צריכים אותו רק כדי להיכנס פנימה.
למה כל כך, למה כדאי לי להיכנס פנימה?
לרחוש חיים נצחיים, שלמים, טובים, כי הגוף שלך סובל, ולא נותן לך אפילו חיים האלו ליהנות מהם.
איפה זה אבל להיכנס פנימה הזה?
בתוך השירייה.
לא, אבל לאיפה נכנסים? אתה אומר להיכנס פנימה לתוך האלוקות, כן, משהו כזה?
בתוך השירייה.
לא, אבל לאן נכנסים? לתוך האלוקות?
כן.
לכן אומרים שאפשר להשתגע מהזוהר?
זה אני עוד לא ראיתי.
אומרים, כולם אומרים.
אומרים כן. זה, בכלי, זה היה טוב כך להגיד ל... מקובלים משך 2000 שנה, כדי שאנשים לא סתם ילכלכו. תתאר לעצמך, אם היה אפשר להתעסק בספר הזוהר, אז כמה היה לכלוך סביב זה, כמה ספרים, רומנים, סיפורים, בלבולים, מה היה, כמה היו שיטות סביב ספר הזוהר, היה ממש לכלוך גדול מאוד, ככה אין, כי המקובלים, מרגע שזה התגלה על ידי אלמנתו של רבי משה דליון, רבי משה דליון היה מקובל גדול, היה לו ספר, שהספר הזוהר היה נמסר ממקובל למקובל, במשך הדורות ככה בשקט, כן? והוא נפטר בצורה פתאומית, אלמנתו, היא לא ידע מה לעשות עם כל הספרים שלו, והיא בעצמה כבר סבלה מחוסר
אמצעים,
ואז היא מכרה את הספרייה שלו, ובן אדם שקנה, כנראה שהוא ידע לעשות כסף ושום דבר חוץ מזה, אז הוא גילה שם ספר, שספר הזה נראה לו ספר מיוחד, ואז הוא התחיל למכור אותו, לשכתף ולמכור, כן? ומאז ספר הזוהר התפרסם, כשספר הזוהר התפרסם, התחיל להתפרסם, מקובלים שהיו באותו דור, התחילו להגיד שבהתחלה הם אמרו שזה לא נכון וזה, אבל אי אפשר היה ככה. אנשים אז היו הרבה יותר חכמים מהיום. זה היה לפני 1,000 שנה. ואז הם אמרו, אסור לנגוע בספר הזה, ספר הזה מביא נזק, ומי שנוגע בו יכול להזיק לעצמו ולאחרים, צריכים לגנוז את הספר, אסור לפתוח אותו וכן הלאה. עד היום הזה, הם גם כן עשו תיקון מיוחד. זאת אומרת, סידרו את זה בנפש האדם, שהאדם הרגיל אפילו, שהוא חילוני לגמרי, הוא מפחד לנגוע בספר קבלה.
והיום זה
היום זה מתחיל להישבר. כן, עד היום זה מתחיל להישבר. כי אנשים היום לא מאמינים בכלום, הם נמצאים במצב שהאגו שלהם, הרצון האגואיסטי שלהם, עלה עד כדי כך, שלא אכפת להם שום דבר, הם אפילו רוצים לשלוט על הכוח הטוב שנמצא בטבע, אם זה אפשרי. הם כמו פרו. כשאומר מי השם אשר שמע בקולו.
אז בוא נסגור את עניין השיגעון. אין היום חשש להשתגע מהזוהר?
חס ושלום. אין אף אחד. אני לא רואה. אלה באים הרבה משוגעים, ואנחנו משתדלים ללמוד קבלה. כן? ואנחנו, כי אתה יכול להיכנס לרופא פסיכיאטרי ולשאול כמה. הוא יגיד לך ש10% אולי אנשים שמסתובבים ברחוב, לא בבתי חולים, לחולי נפש. הם ככה בחזקת חולי נפש. ואנחנו משתדלים שזה לא יהיה כך אצלנו, בין התלמידים שלנו, שפתאום לא ייפול כזה הבן אדם, עם הרקע שלו כזה, עם העצבים חלשים, שאחר כך זה יהיה שם רע ודאי ללימוד שלנו.
אז למי מיועד הזוהר?
זוהר מיועד לכל אדם ואדם. מלכתחילה, החוכמה הזאת, היא באה לנו מהבבל העתיקה, שאברהם אבינו רצה בזה לשמש לכל הבבלים, וזה כל האנושות של היום. אבל לא יצא, ולכן התנתקה משם קבוצה קטנה של אנשים, שהיא קרא לעצמה אחר כך עם ישראל, ועד היום הזה זה נמצא בכיף עם ישראל, שהיום אנחנו צריכים להתחיל להשתמש בזוהר בעצמו, לגלות את השיטה, איך אנחנו מאזנים כוח הרע שבטבע שלנו עם כוח הטוב, ואיך אנחנו מוסרים את הידיעה הזאת גם כן לכל העולם, כי כך כתוב בתורה, שתורה היא, כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים, שבסופו של דבר כל העולם הוא חייב להיות בזה.
אז איך אתה מציע לי להתייחס אליו, מה לעשות איתו?
ספר שעומד אצלך, את יכולה להשאיר אותו כך בשקט ובכבוד, שאין בו שום דבר שיכול לעזור לך. אלה, תצטרכי או לרכוש או למצוא באינטרנט, ספר שלנו זוהר לעם, שהוא כן יכול לעזור, כי אנחנו לומדים אותו, והוא ספר שכל אחד יכול לקרוא.
אז מה אני יכולה לעשות עם הספר של זוהר לעם? איך אתה מציע לי להתייחס אליו? איך אתה מציע לי
לפתוח אותו ולקרוא קצת? יש שם דברים שהם באמת מאוד מאוד מעניינים. ולדפדף אותו, לקרוא פה ולקרוא שם. את יכולה לקרוא לפי פרשת השבוע בכל שבוע. זה סגולה, באמת סגולה, שעל ידי ספר הזוהר אנחנו מתקנים את כל הכוחות הרעים שבנו וסביבנו. זה באמת נכון. לכן אני ממליץ אותה לכל עם ישראל, ושעל ידה, כמו שכתוב, אנחנו נצא מהגלות, מזה שאנחנו שקועים באגו שלנו, והוא ממש ממרמר לנו את כל החיים. אז על ידי ספר הזה אנחנו נצא מהגלות, כמו שכתוב בספר הזוהר עצמו, וזה ידוע, ונגיע למצב שזה, שנגיע למשיח. כי ספר הזוהר יש לו כוח, אז הכוח הטוב שמגיע. הוא מושך אותנו מהאגו שלנו, מהרע. ולכן הכוח הזה שיש בו נקרא המשיח.
מה העניין של המשיח? לא הבנתי.
עניין המשיח זה אותו כוח הטוב שאנחנו מושכים על ידי ספר הזוהר מעמקי הטבע, ויכולים על ידו לאזן את הכוח הרע. ולכן אנחנו מגיעים לחיים הטובים שלווים.
אז צריכים להקות למישהו?
לא, אין שום. זה כוח הטוב שבטבע, כוח האור, שמגיע ומאזן את הכוח הרע. זה כוח. זה לא אדם בכלל. ולכך אנחנו מדברים שעד שיבוא המשיח, עד שאנחנו נצליח לגלות שהוא יבוא וכך יאזן את הטבע שלנו.
מה התובנה הכי חשובה שיש בזוהר שרלוונטית לישראל היום?
לשבת בעשיריות ולקרוא לספר הזה. וגם כן יש עוד כמה ספרים שעוזרים להבין ולהשתמש נכון בספר הזוהר. זה הכל נמצא במסגרת הלימודים שלנו שאנחנו פתוחים לכולם.
תודה רבה לך הרב לייטמן, תודה יעל, תודה גם לכם שהייתם איתנו, עד הפעם הבאה כל טוב, חיים חדשים, להתראות.